ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
לא רואים פה אף אחד, יש פה הרימות.
לא.
עסקנו בכבוד התורה של הרב ליכטנשטיין, ואני חושב שגם זה חלק מן הנושא שנדבר בו, על מהות יום העצמאות והחזרה של עם ישראל בארץ ובעניין התורה בארץ. לכן גם השיעור נדחה על הזמן הזה. מקווה בעזרת השם שנפיק ממנו תועלת כהכנה בראייה עמוקה יותר לתוך יום העצמאות, משום שבעצם יש לנו שאלה סמויה שאנחנו עוסקים בה תמיד, והיא בעצם מהו האופי של יום העצמאות. מהו האופי של יום העצמאות? פסח הוא זמן יציאת מצרים. פסח הוא במידה מסוימת חג עצמאות של עם ישראל. הרמב"ן אומר שלכן התורה לא נתנה שמות לחודשים, כי אומרים החודש הזה, כי התורה אמרה החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם, הוא ראשון ליציאת מצרים. ולכן כשאומרים בחודש השביעי, זאת אומרת שיש יציאת מצרים, כי פה זה היווצרות של עם ישראל. אז האם יציאת מצרים של פסח יש לה תוקף של תורני או רק תוקף לאומי? נהיינו לעם ולכן אנחנו מבליטים את זה. יום העצמאות זה זמן של הכרזת המדינה, בסדר, אז גם 4 ביולי להבדיל אצל האמריקאים זה יום אחרי יום העצמאות של מדינת ארצות הברית הגדולה. אז בסדר, אז יש יום העצמאות למדינת ישראל. האם אנחנו צריכים לראות בזה משהו אלוקי מהותי? אפשר עדיין לומר, טוב, מה, מתפללים, אומרים הלל. בסדר, אומרים הלל, אבל עדיין יש לשאול האם יש ביום איזושהי מהות אלוקית, או שאנחנו מודים על הדבר הזה. הגרא העמיד תלמידים רבים, הגרא העמיד תורה שלמה, הגרא העמיד את תורת הגרא, ותלמידיו כתבו ספרים. אחד הספרים החשובים הוא נקרא כל התור, השם הפסוק וכל התור נשמע בארצנו, שנרמז בו גם הזמן הזה על פי הזוהר, אבל לא נאריך בזה כעת. כל התור אפשר לומר שהוא שולחן ערוך של הגאולה. כך שמעתי מפי אחד מגדולי ישראל בדור הזה, הרב זילברמן, מעמיד שושלת משפחת זילברמן פה ברובע, שהם המשך תלמידי הגר"א, שולחן ערוך של הגאולה. ושם כותב רב אליהו משקלוב, תלמיד הגר"א, עובדה מדהימה, מי שירצה לראות זה בסוף פרק A בכל התור, והוא כותב: מתחילת בואנו תלמידי רבינו הגר"א לארץ ישראל בשנת תקס"ט, כדי שזה יהיה קל לנו להתחבר, אני לא אוהב לעשות את זה, אבל במספרים קל לנו יותר, זאת אומרת זה 1809 למניינם, התחלת המעשית הראשונה של הילד היח השחר שבחזל. אומר כל התור, כשהגענו אל הארץ בשנת קופסה מחתת, התחילה אותו ביטוי שכולם מכירים אותו מהירושלמי, שנקרא בפי חזל הילד השחר. וכאן יש עוד פרטים שלא יקרא אותם מחמת הזמן, ואני רוצה להביא עובדה מדהימה. כאשר קבענו מושבינו בעיר הקודש ירושלים, תיבנה ותיכונן, בשנת תקע"ב, מעונתו בציון, מעונתו תקע"ב, שוב למניינם, 1812, 203 שנים מעכשיו אחורה. אז הם התחילו את היישוב בירושלים, ואני שוב מדלג, יש פה דברים נפלאים, מי שירצה יראה בפנים. ובאחד הימים באותה שנה של תקע"ב, שבו הניחו את היסוד להקמת בית מדרש אליהו על שם רבינו הגר"א, באחד הימים, אנחנו עסוקים גם בישיבה בבניין ירושלים, באחד הימים, תכף נראה איזה יום זה, התחיל בניין בית מדרש אליהו בירושלים. כידוע, תלמידי הגר"א הם הציונים הראשונים, הם הציונים הראשונים שעלו לארץ בעת החדשה, עוד לפני שהרצל נולד. אני לא מתכוון לגנאי להרצל, אני מתכוון לפני תנועת הציונות המקובלת. תלמידי הגר"א עלו לארץ והתחילו ליישב אותה, נאבקו ביישוב צפת ואיבדו הרבה, ואף על פי כן נחזו בארץ בכל הכוחות. וכאן מעיד רבי אליהו משקלוב דבר מביל. אז באחד הימים נראה לנו תלמידי רבינו הגר"א בגוונים נהירים באור בהיר, בלי שאלות, כי באותה שעה נפתח החלון הראשון של מחיצת הברזל שהיה נפסק מחורבן בית המקדש. הגמרא אומרת בברכות שמאז שנחרב הבית יש מחיצת ברזל מפסקת בינינו לבין השמיים. ובאחד הימים כשהנחנו את היסוד לבית מדרש אליהו בירושלים, ראינו שנפתח החלון, היה סגור, יש מחיצה, ופתאום בתוך המחיצה הזו נפתח חלון. זאת אומרת, אם נתרגם את זה להבנה שלנו, היה חושך, היה הסתר פנים, היה נתק, האור לא עובר, הגילוי האלוקי לא עובר, יש מחסום, יש אטימה בין השמיים והארץ בנושא הזה. והנה מגיע היום ונפתח החלון הזה. ואותו היום היה יום ה-20 בעומר, שהוא יסוד תפארת כידוע ליהודי חן. אותו היום שנפתח החלון הזה היה יום ה-20 בעומר, הלום הוא אי בייר, שהוא בספירות שאנחנו מתכנים בימי ספירת העומר, הוא יסוד ותפארת. אנחנו היום ספרנו תפארת שבתפארת. יסוד זה הספירה השישית, יסוד זה המידה שכוללת הכל בתוך התיקון הזה של תפארת. וביום הזה נפתח החלון. אם נגיד זה רק עובדה היסטורית, יש מסורות, לא אריך בזה, א' זה כתוב בספר מדרש שלמה, ב' שמעתי עדות חיה מפי הרב יוסף זוסמן זצ"ל, מקובל בדור שלנו, התלמיד הגדול של הרב חרל"פ זצ"ל, שהעיד בפניי שתלמידי הגר"א המשיכו לפעול ביום הזה, כי ביום הזה מוסבר כאן לפניי, זה נמצא בדף מספר מדרש שלמה, ביום הזה למרות שהיא בימי העומר, לגודל קדושתם יש גם כן מה שנקרא בלשונם קליפות, היינו הסתרים, היינו מזיקים, היינו דין, ולכן תלמידי רבי עקיבא, למרות הדבר הזה יום העצמאות, יום ה' באייר, מסולק מהמסתירים האלה. ולכן תלמידי הגרא תמיד פעלו ביום הזה עד לדורנו, לפעול את הפעולות שרצו בעניין שיבת ציון. זאת אומרת, נחזור לשאלה שלנו, האם יום העצמאות זה משהו אלוקי? אנחנו רוצים לומר היום שכן, ורוצים לנסות בזמן הקצר שיש לנו קצת לנסות להתבונן בדברים, ואולי הדברים ידועים, אבל כמו שהגמרא אומרת במגילה, שמשה תיקן להם לישראל 30 יום קודם החג לעסוק בחג, פירוש הדבר להתחבר אל מהות החג, גם אנחנו צריכים לנסות להתחבר בנפשנו אל מהות הזמן הזה, כדי שנבין שליום הזה יש מימד של עומק תורני ולא רק מנגל. לא סותר שהישיבה עושה טיול ישיבתי מנגל, אבל גם עושים טיול ישיבתי, פירוש הדבר שיש פה אמירה שאנחנו הולכים בארץ ביום הזה, אנחנו מטיילים בארץ ישראל. זה לא שאנחנו מחפשים, היה לנו בזמן הזמן עם ארוך, אנחנו לא מחפשים להתבטל, אנחנו רוצים ללמוד, אבל היום הזה הוא יום שבו צריכים להתחבר אל המהות של הבניין בארץ, אל שיבת ציון, אל בניין הארץ, אל אותו ציווי אלוקי לאברהם אבינו, קום יתהלך בארץ, כי הליכה בארץ היא דבר רוחני אלוקי. זה לא כמו לטייל ברחובות מנהטן, זה לטייל, ללכת בארץ ישראל, במדינת ישראל. ואני רוצה בדקות שלפנינו קצת להתבונן בדברים בפשטותה, ולנסות לראות אחרן מדוע באמת יש כאן אור אלוקי ביום הזה ובתהליך הזה. צריך להבין שאנחנו נמצאים בתוך תהליך. ודאי יש לכל אחד מעם ישראל הרבה מחשבות, ודאי יש לכל אחד מעם ישראל בהרבה תחומים, וודאי גם בתחום הזה איך שדברים נראים לו. והרבה פעמים נדמה לנו, לאנשים אחרים, שדברים צריכים להיות במימד האלוקי כמו שנראה לנו שצריך להיות. זאת אומרת, אני משוכנע שצריך להיות א' ב', אם זה ג' אז זה לא מסתדר לי, כי אני משוכנע שוודאי הדברים צריכים להסתדר כמו שאני חושב שריבונו של עולם צריך לסדר אותו. האם ריבונו של עולם מוגבל בהגבלות איך לסדר את העניינים שלו? האם ריבונו של עולם זקוק לנו כדי לעזור איך לסדר את הדברים? כותב הזה הרב באחת האיגרות בחלק א', יש לגעור בקטני המנה. יש כאלה שהם קטני המנה, הם מאמינים, אבל הם מאמינים קטנים. מדוע? כי הם מגבילים את יד השם כפי דמיונם הצר שכך צריך להיות. יש קטני המנה שנראה להם שצריך להיות משהו מסוים, ואם זה לא כמו שנראה להם, הסימן שזה לא. וכי אם אדם חשב שמשהו צריך להיות במישור האישי וזה לא יתקיים, אז זה מראה איזה משהו פגיעה בהנהגה האלוקית? מה אנחנו מבינים? ישבתי ליד הרב צבי יהודה כאשר בא איזה בחור אמריקאי ובן ישיבה והתגרה בו בשאלות, ושאל אותו בחור, איך זה יכול להיות שמדינת ישראל, אם אתה אומר שזאת המדינה וכו' וכו', איך זה יכול להיות שזה נעשה על ידי חילונים? אז הרב צבי יהודה ענה לו בחריפות, הקדוש ברוך הוא לא צריך הסכמה מאף אחד איך לנהל את העניינים שלו. אחד כותב ספר, אז הוא מבקש הסכמה, ואז רב חשוב כתב, הספר הזה ספר חשוב, ואני מברך אותו ומסכים על ידו במה שהוא כתב. אז מה, הקדוש ברוך הוא צריך את ההסכמה שלך? כי אתה חושב שצריך לי, מדינת ישראל צריכה להיבנות על ידי הגירה בכבודו ובעצמו, ולא שיהיה פה איזשהו תהליך אחר? זה בעצם מה שהוא ענה לו. הקדוש ברוך הוא לא צריך הסכמה מאף אחד. אז ננסה קצת להתבונן בתהליך בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, בתוך ממד של נבואה, חז"ל, ותוך זה אולי ניבנה יותר בהשקפה התורנית שלנו הציונית, שצריכים ללמוד אותך כל השנה. והיינו עוד להשתדל ערב יום העצמאות לחזק יותר את העניין הזה של המבט, וכל אחד מאיתנו גם יפיץ את זה ויעיר את זה לאחרים. אורות נפתח בפרק ארץ ישראל, ושם כותב הרב איזשהו ביטוי מיוחד, שהקשר בין עם ישראל לבין ארץ ישראל זהו קשר חיים. הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל הוא קשר חיים, קשר חיים עם האומה. מה פירוש הדבר הזה? קשר חיים. להפוק מקשר של מתים. זאת אומרת, יש פה, לא מדובר על אדם פרטי, מדובר כאן על יישוב של עם, על היאחזות של עם ישראל בארץ ישראל. זהו קשר של חיים. כאשר התחילו חובבי ציון בתהליך שבו הם התחילו לבנות את הארץ, היה מספר הרב צבי יהודה שסיפר לו הבן של החפץ חיים, הבן של החפץ חיים קורא לו הרב אריה לייב, והוא אמר לרב צבי יהודה בעצמו שאבא שלו אמר לו, הנה המעשה מתחיל כבר. ולשונו של מורנו הרב אדרי, כי הדברים נאמרו ביידיש, אני זוכר את זה בצעירותי, הרב אדרי היה אומר, זה הייבצ'וין. הנה, אבל אני מצטט מתוך התרגום של הרב צבי יהודה, תרגם את מה שהוא שמע ביידיש, הנה המעשה מתחיל כאן, מתחיל כבר. איזה מעשה? על מה דיבר החפץ חיים? מה החפץ חיים ראה בעיניו כשהוא אמר, יש כאן מעשה שמתחיל? מה זאת אומרת מתחיל? מה הכוונה של המושג התחלה? האם הוא פלט את המילה מתחיל? או שהוא אמר, או כמו שלומדים משנה ברורה ומדקדקים בדברים בהלכה, גם צריכים לדקדק בדברים שגדולי ישראל גם כשהם עוסקים בדברים כלליים? אפילו שהדבר, הנה המעשה כבר מתחיל. אני אנסה להסביר מה אני חושב שהוא התכוון כשהוא אמר, הנה המעשה כבר מתחיל. פרשת בחוקותיי יש לנו תוכחה קשה, תוכחה כללית קשה מאוד, ואחת הכללות שבתוכחה היא שעם ישראל יצא מן הארץ, זה הגלות, את זה כולם יודעים. אבל התורה הקדושה מדברת גם על הארץ, לא רק על העם שיוצא מהארץ, אלא אומרת התורה, והשימותי אני את הארץ, ושמעו עליה אויביכם היושבים בה. יש כאן שני דברים שהפסוק אומר, והשימותי זה מלשון שממה, דזרט, מדבר, אין, צחיח, והשימותי, שממה, שיממון, אחד, שתיים, ושממו עליה אויביכם היושבים בה. זאת אומרת, פשוטו של מקרא, יש אויבים, ולא רק שיש אויבים, אלא אויבים הם יושבים בארץ. איך הם יושבים בארץ שלנו? פירוש הדבר שהם סילקו אותנו, והם הם אדוני הארץ כעת, הם יושבים בארץ. אנחנו כולנו תלמידים של הרמב"ן, אמר הדאטרה. הרמב"ן, יש לו כאן בית כנסת חשוב, הוא יישב את הרובע. והרמב"ן מפרש במקום, ואני תמיד חושב שהוא כתב את זה גם על הרקע הזה שהוא הכיר את המצב בארץ, כמו שמופיע באגרות המפורסמות של הרמב"ן. הרמב"ן כותב על הדבר הזה, אומר הרמב"ן, יש כאן בשורה טובה. בתוך הכללה הזה, בתוך הרע, מסתתר איזשהו גרעין של טוב ונחמה. מה הבשורה הטובה? מבשרת בכל הגלויות. יש כאן בשורה לכל הגלויות. אומר הרמב"ן, אומר בלשוני פחות או יותר את המילות שלו, כי לא תמצא בכל הארץ, לא תמצא בעולם תופעה כזו של ארץ שהייתה מיושבת והיושבים שלה יצאו ממנה, וכשהם היו עליה היא הייתה מבונה ומהירה. אני השבת לא קראתי את הזריע, רק באופן פרטי ומצורה. בארץ קראו את פרשת צרת הבתים המתארת את בניין היופי של הארץ כשעם ישראל נמצא עליה במצב שלם, כמו שהרמב"ן מסביר שם והכוזרי מסביר. ואם הייתה ארץ מיושבת להפליא ונתגרשו יושביה והגיעו האויבים, אומר הרמב"ן, לא תמצא דבר כזה שכולם מנסים ליישבה, זה לשון הרמב"ן, ואלה אל ידם, הם לא מצליחים. שמעתי מהרב יעקב אריאל שליטה דבר מופלא, או בשמו אולי כדי שזהר בלשוני. יש כאן יהודים שופים בחדר שאיכשהו נתגרשו מגוש קטיף. אחד הערבים שהיה בונה את החממה, היה עובד החממה של בעל הבית שלו היהודי בגוש קטיף, הבעלים שלו הלך והוא גידל את החסה בלי התולעים. זה עסק טוב, לא? יש הרבה שצורכים יבול מעזה היום, והוא זה שגידל את החסה והניחו לו את כל החממה כמו שהיא הייתה, לא עשו שום נזק. כולם יודעים מה היה שם. והוא ניסה, הוא ניסה לגדל את זה באותם תנאים, באותו מקום, באותה חממה, באותו אדם שגידל את זה קודם, ולא עלה בידו, לא הצליח להגיע לתוצאות. ליחס הגדלה, אבל לא קיבל את התוצאה הכלכלית המדהימה הזו של חסלת. וכולם מנסים ליישבה ואלה אל ידם. משירת רבנו בחיי מוסיף שככה זה יהיה גם הלאה, עד שישובו אפרוחיה לתוכה. הארץ לא תקבל את האויבים. רבות העדויות על שלטון הטורקים שהם אומרים שזו ארץ מקוללת, ואנחנו גם יודעים להגיד היום איך החלוצים הראשונים הגיעו לחולה ולביצות ולמלאריה, ואיזה צפון, איזה עמק החולה יש לנו היום, איזה ארץ פורחת, איזה מסגשגת, איך יש מנהרה של רכבת שכבר יצא מצד לצד, כמה הארץ מקבלת את עם ישראל בזרועות פתוחות, כאימא מקבלת את הבן החוזר מהשבי אחרי הרבה הרבה עשרות שנים. אני בא שנזכה שישוב מהנהדרים. יום הזיכרון נכנס תכף, אני יודע אם חיים, אבל אם כן, כידוע זה ויכוח, איזה שמחה זה יהיה לקבל את מי שנעדר. איך הארץ שמחה לקבל באותו קשר של חיים את הבנים שחוזרים, איך היא מאירה פנים, איזה יבול יש. נצא נראה את תוצר הארץ, יבול ישראלי שומר שמיטה. איזה סחורה יפה לעומת הסחורה הנמכרת בשווקים תוצרת עזה. איזה יופי של סחורה, איזה יופי של פירות שהארץ מניבה, איזה ארץ נפלאה, איזה קבלת פנים בזרועות פתוחות לעם ישראל ב-67 שנים. אפילו ביפן לא מגיעים להישגים האלה ב-67 שנים. כי זה משהו אלוקי, זה קשר של חיים. ואם ננסה להבין את זה, אומר הרב זצ"ל, אי אפשר להבין את זה בסעיף הראשון באורות. זה משהו לא רציונלי, זה משהו לא רציונלי. זה לא יכול להיות שאותו עובד ערבי בגוש קטיף הצליח לגדל הישראלי ופה הוא לא מצליח. זה לא יכול להיות, זה לא רציונלי. זה רק ברוח השם אשר בעל האומה בכללה, והיא בעצם באה לידי ביטוי. לא אקרא כעת את הסעיף הזה שצריכים ללמוד ולימוד אותו שוב ושוב. באה לידי ביטוי ביישוב של העם על הארץ. זה משהו ממש פלאי, זה משהו אלוקי שהתורה מעידה עליו כאן. יחזקאל הנביא בעצם מדבר על קללת הגלות. יחזקאל הנביא בפרק ל"ו אומר נבואה, אומר יחזקאל הנביא, ואתה בן אדם ינבא אל ערי ישראל. בן אדם יחזקאל, תדבר אל הערים, תגיד להם נבואה, הרי ישראל שימו דבר השם. אומר הנביא, ואתם הרי ישראל, הרי בהי, אתם הרי ישראל, ענפכם תיתנו, תיתנו את הענפים שלכם, ופרייכם תיסו, תיתנו את הפירות שלכם לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. כמה יקבים מוציאים יין היום משובח ברחבי העולם מהרי שומרון, מהרי ישראל. אומרת הגמרא על הדבר הזה בסנהדרין, ואמרנו אתמול, לומדים פרק חלק בעזרת השם דף צדיק חד, יש הסוגיה עמוקה עמוקה עמוקה. רבי אליעזר ורבי יהושע מחלקים, הגאולה תלויה בתשובה. האם עם ישראל יבוא כבר עם שטריימלך לארץ, או אולי זה יהיה אחר כך? לא משנה עם שטריימל או כיפה סרוגה, אבל לומר ברעיון, הרב קוק הלך עם שטריימל. ושם האחרונים מסבירים שהדברים של רבי אבא שתכף נאמר הם בעצם קשורים אל הדיון הזה בדף צדיק ח'. ואמר רבי אבא, אין לך קט מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל ענפכם תיתנו פריכם תיסו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. אומרת הנבואה, אומר ריבונו של עולם לארץ, ארץ ארץ, אני אמרתי לך שתהיי שממה, אני ציוויתי אותך ואשימותי את הארץ, ועכשיו אני אומר לך תתעוררי, תתעוררי. את בלמת את הכוחות הגדולים שגנוזים בך של הארץ זבת חלב ודבש, ועכשיו תפתחי את הידיים שלך עוד פעם, כי עם ישראל מתקרב. הוא עדיין נמצא באושוויץ אבל הוא מתקרב, הוא עדיין נמצא בפריז אבל הוא מתקרב, ואת הארץ תתחילי לתת פירות. רש"י אומר במקום, כשתיתן ארץ ישראל פירייה בעין יפה, אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר. הגמרא העידה לנו, חז"ל שאנחנו מאמינים להם, זה דברי אלוהים חיים, בפירוש הנבואה, אותה תורה שאמרה שהארץ תהיה שממה, אותו ריבונו של עולם מופיע ביד הנביאים, מופיע ברבי אבא, מופיע בש"ס דרך רבאשי ורבינה. אז אומר לנו הש"ס, תדע לך, אם יבוא זמן ותראה שהארץ מאירה פנים, נותנת פירות, הדרים, פרדסים, מה לא? מה חסרים שווקי ישראל? איזה שפע יש בארץ, איזה ברכה אלוקית בארץ הקטנה הזו, כמה ברכה אלוקית, כמה ארץ נותנת פריה בעין יפה. אומרת הנבואה, זה סימן של קץ, קץ הימים, זה סימן של גאולה, זה קץ מגולה. זה שמצליחים להגיע כאן להישגים טכנולוגיים, זה מצליחים להגיע פה לפריצת דרך ולרכבת קלה ולרכבת מתל אביב לירושלים, והארץ מוסיפה קווים, והתנועה בארץ, זה הכל קץ מגולה. זה שיש שכונות הולכות ונבנות, וערים, ובתים, עם הקשיים, נכון? יריבו עם משרד האוצר, כן מהם ולא מהם. תכלס, אין ארץ בעולם שנבנית כמו ארץ ישראל. אין בעולם דבר כזה, גם לא ביפן. זה ממש דברי הנבואה, כי קרבו לבוא, עם ישראל מתקרב. אז לכן ארץ ארץ, תתעוררי, תקבלי אותם, תקבלי אותם בזרועות פתוחות, תתני את הפירות שלך. זאת אומרת, מה יש כאן בעצם לעיניים שלנו? יש כאן שלב של קיבוץ גלויות, ויש כאן שלב של בניין הארץ. זה מה שיש כאן בעצם, קיבוץ גלויות כי קרבו לבוא, ויש כאן ערי ישראל נותנים פירות, הארץ נבנית, בניין הארץ. אנחנו קוראים לזה שיבת ציון. ואם זה עוד לא מספיק לנו, זה עדיין מספיק, רוצים עוד, ומתפעלים שלוש תפילות ביום. האם הסדר של תפילת 18 שהיא לב התפילה זה סתם? נפשך אם אומר ש120 זקנים כתבו את התפילה ברוח הקודש לפי כל הזמנים שעתידים להיות, ומן הסתם הוא מתכוון גם לגמרא במסכת מגילה, שהגמרא במסכת מגילה אומר תנא 120 זקנים ובהם כמה נביאים תקנו 18 ברכות על הסדר. איזה סדר? סדר של מי? מה זה ליל הסדר? מה זאת אומרת סדר? זה סדר אלוקי. יש סדר אלוקי בעולם, דברים לא מתרחשים ככה פתאום, ככה מהאצבע. ריבונו של עולם יש לו תוכנית אלוקית, ריבונו של עולם יש לו סדר. זאת אומרת, במילה סדר יש בלגן בחדר, ובאה בעלת הבית עם הילדים והיא עושה סדר בבלגן. יש בלגן בעולם, בלגן גדול, אבל ריבונו של עולם יש לו סדר. מי מגלה לנו את הסדר הזה? הנבואה. ועל פי הסדר הנבואי הזה נתקנה התפילה שאנחנו מתפללים בכל יום. ואם בקצירת העומר נרצה לעמוד על שלוש ברכות שאנחנו מתפללים אותן ב-18, בסדר המתאים, הגמרא כאן מגלה את הסדר. הגמרא אומרת, משתמשת בפסוק שהבאנו ביחזקאל. הגמרא שואלת, מה ראו לומר קיבוץ גלויות לאחר ברכת השנים? אנחנו מבקשים ברך עלינו בנוסח האשכנזי ובנוסח הספרדי, אותה מהות של ברכה. מבקשים שהשם ייתן ברכה בארץ, ברכת הפרנסה, ברכת השנים. ומה אחרי זה? אחרי זה יש תקע בשופר גדול לחירותנו. למה אין בין זה לזה השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך וחזרנו בתשובה שלמה לפניך? זה הסדר הנבואי. אומרת כאן הגמרא, יש סדר. מהו הסדר? דכתיב, ואתם הרי ישראל, על פיכם תיתנו, ופריכם תשאו, למי ישראל, כי קרבו לבוא. מה הסדר? הנבואה אמרה את הסדר. הנבואה אמרה, קודם באה ברכה כלכלית, ואחר כך בא קיבוץ גלויות. ברוך השם. אתמול הייתי בשדה התעופה, שיצאתי, עמדו שם קבוצה של יהודים, ומישהו דרש, התאתי אוזן, מי הם? נפש בנפש. או משהו מעין זה. קבוצה של אנשים עולים לארץ, למרות כל ה... לא היגיון לעלות, איזה שפע יש בחוץ לארץ, איזה... כמה. ובאים אל הארץ, ומתיישבים בארץ, הארץ המובטחת, הארץ המדוברת, הארץ האלוקית. הבנים מתקבצים, והארץ כל הזמן מתרחבת, ומאפשרת, ועוד כלכלה, ועוד מפעלים, ועוד חקלאות, ועוד התפתחויות טכנולוגיות. כל הזמן השפע הזה הולך. אבל קודם אמרה לנו הנבואה, יש את ברכת הארץ שיחזקאל אומר, ואחר כך קיבוץ גלויות. זה דבר אחד. ואם נשאל, בסדר, היינו מצפים, אמרנו בהתחלה שיש לנו דמיון מה צריך להיות, היינו מצפים שבאי ביער שהוקמה המדינה ורקדו ברחובות תל אביב, היינו מצפים שלמוחרת בבוקר כולם ייצאו בשקט ובשלווה לרחובות, והנה עכשיו יתחילו לבנות מיד בתים גבוהים לכל נפש בנפש שיעלו לארץ. ומה קרה באמת בתל אביב למוחרת בבוקר? שלוש דקות עוד מצריות מופיעות מעל שמי תל אביב ומפציצות את תל אביב. זה היום הראשון של מדינת ישראל. ומה קרה? איזה מטוס קטן ישראלי, פעם הראשונה שיהודים גם יכולים לצאת עם זבוב נגד הדקות הענקית המצרית. ספיטפייר נהוג, מוטס בידי מודי אלון, שם ישראלי, עולה למעלה, פוגע בדקוטות. כן, עם ישראל נלחם, זה דבר שלא היה. העם הזה נשרף. לפני שבוע עמדנו ביום השואה, אבל זה לא בא בשקט כמו שהיינו מדמיינים. זה בא עם אביתרות, זה בא עם יום הזיכרון, זה בא עם נופלים. לא אנחנו מזמינים את הדברים, את הסדר קובע ריבונו של עולם בסדר האלוקי הנבואי. אנחנו רוצים יום הזיכרון? היינו רוצים רק יום העצמאות, די, כבר היה יום השואה, לא רוצים יום הזיכרון. רוצים שכולם ישבו וילמדו בשקט והארץ תיבנה בשקט. אבל ריבונו של עולם לא ככה רואה את הדברים. עוד מלחמה ועוד מלחמה ועוד מלחמה, ועוד יבואו עוד מלחמות, ואנחנו הצעירים שלנו אוחזים בשלח, אוחזים בטנקים, כמו דוד המלך. ותגידו, מאיפה זה? גם את זה הגמרא שם אומרת. הגמרא אומרת, מה ראו לומר גאולה בשביעית? למה ברכת הגאולה הגיעו בהלכה שביעית? אמר רבא, מתוך שידידים להיגאל בשביעית, השנה שנה שביעית, לפיכך כמו בשביעית, שיותר מה, ואמר מה, סנהדרין פרק חלק, ואמר מה, בשישית קולות, בשביעית מלחמות, ומוצאי שביעית בן דוד בא. מה אתה אומר? בשביעית בא, בן דוד בא אחרי ומוצאי שביעית, בשביעית עדיין יהיה מלחמות. עונה הגמרא, מלחמה נמי התחלת דגאולה היא. זה לא לשון עיתון ידיעות אחרונות, מוריי ורבותיי, זה לשון חשס, זה רבשי ורבינה ופיקות שם. מלחמות, מלחמה נמי התחלת דגאולה. בואו נזכר בחפץ חיים, מה אמר חפץ חיים? איזה לשון אמר חפץ חיים? וצריכים במאמר, המעשה הזה מתחיל, יש כאן התחלת. הגמרא אומרת שמלחמות זה חלק מן העניין של התחלת דגאולה. הגאולה זה לא יום אחד הכל מתהפך, הגאולה זה תהליך, זה תהליך שצריך בו סבלנות, ובתהליך הזה יש מלחמות. כמה מלחמות ב-67 שנים? יש מקום בעולם שעבר כל כך הרבה מלחמות ב-67 שנים? יש מקום בעולם, מדינה בעולם, שמסוגלת להילחם כל כך הרבה מלחמות ולקום ולהשתקם ולהילחם ולעמוד מול איראן ומה מול מי? מה לא? ולהבין שאי אפשר לבטוח, גם אם מדברים בקונגרס, בסוף אי אפשר לבטוח לא במסיע ארצות הברית ולא באף אחד, אלא על מי? הבינו שבשמיים, בכפי הכוח שהוא נתן לנו במצמיח ישועות, מבעל מלחמות, כמו בעל הבית של המלחמות, והוא שלח אותנו לצוק איתן, והוא שלח אותי לשלום הגליל, והוא שלח את לפנינו אל ששת הימים ולמבצע סיני ולמלחמת השחרור ולמלחמת ההתשה. כל הזמן מלחמות, מלחמת לבנון, ומה אנחנו מכירים? המלחמה של הקיום זה לא חלק מהמלחמה. ושלום שרקי זה לא חלק מן המלחמה. זה הכל מלחמה. זה כבר מתקרבים ליום הזיכרון. זה הכל המלחמה. שכך אמרה הגמרא. הגמרא אמרה, בשביעית מלחמות, אני יודע לסדר את זה עם שנים, אבל חייבים פה את הסדר. במוצאי שביעית בן דוד בא ומלחמה, זה התחלת עדי גאולה. ולא סתם לעניות דעתי, שמח הרב זצ"ל בספר אורות, הפרק הראשון הוא פרק ארץ ישראל, הפרק השני הוא המלחמה. כי המלחמה והמלחמות הן בעיניי הקטליזטור הגדול ביותר שיש בעולם להניע תהליכים. כל מלחמה שהייתה בתוך התהליך הזה של בניין הארץ, תוך כדי שבונים את הארץ, בסדר, יפן בונה את עצמה כל הזמן. היה לה פעם חייל ביפן נלחם פעם? מאז הירושימה, נניח. ומדינת ישראל נלחמת ובונה, נלחמת ובונה. בדיוק כמו שהגמרא בתחילת מסכת ברכות מדברת על מה שהיה בבית שני. ביד אחד מחזיקים את הקלשון, ביד אחד מחזיקים את המרכבה. ובונים, ובונים, ונלחמים, ובונים, ומלחמים, ומילואים, וישיבה, ותורה, וצבא. זוהי המציאות של הקיום של הדרך של הגאולה. קיבוץ גלויות, בניין הארץ, ותוך כדי זה, בתהליך הזה של התחלת דגאולה, יש מלחמות, מלחמות ומלחמות ומלחמות. הרב זצ"ל כתב באיגרת תתע"א, איגרת להלל זיידל, תשמעו איזה ביטויים של הרב זצ"ל. והרב זצ"ל נפטר בתף ריש צדי אי 1935. סליחה שאני משתמש במספרים לועזיים, אבל שנבין. והוא כותב כך: התחלת בגאולה ודאי הולכת ומופיעה לפנינו. אנחנו רואים התחלת דגאולה. רב צבי יהודה היה מצטט הרבה את דברי רבי אליהו גוטמכר מחוזר ציונות. רבי אליהו גוטמכר, זה מופיע בהקדמה להם הבנים שמחה, בהסכמות להם הבנים שמחה, ושם רבי אליהו גוטמכר כותב כך: אצלי כבר ברור שכשיהיו 130 משפחות בישראל בתחילת כניסתנו פה, כאשר 130 משפחות יישבו את הארץ. הרב אבנר, איזה יישוב יש 130 משפחות? כאלה שמתחילים 130 משפחות בכל הארץ, איזה בניין אחד בכל הארץ, בית משותף. כשיהיו 130 משפחות בישראל בתחילת כניסתנו פה, תהיה התחלת הגאולה. זה התחלת דגאולה. אותה התחלת שהגמרא במגילה מדברת. אותה התחלת שהחפץ חיים אמר לבן שלו רבי ילב, ורבי ילב אמר לו רב צבי יהודה, רב צבי יהודה היה עוסק בבניין של הארץ, והקים ישיבות וישיבות הסדר ומכינות ותורה וישיבות ועוד בניין הארץ ביהודה ושומרון וגוש אמונים. זה הכל התהליך המופלא הזה שהוא נמשך מתוך ההתחלת. הרב כותב שם: מאז התחיל הקץ המגולה להיגלות, מעת אשר הרי ישראל החלו לעשות ענפים ולתת פרי לעם ישראל. מה הוא כבר ראה? הוא נפטר בתף ריש צדי אי, מה הוא כבר ראה? מה היה פה כבר אז? כלום שבכלום. אבל העיניים של רואי האורות הם רואים לעומק, כמו שרבי אליהו גוטמכר ראה מחוזה הציונות. 130 משפחות זה כבר התחלת דגאולה. אז לכן כותב הרב קוק: מאז התחיל הקץ המגולה לגלות, מעת אשר הרי ישראל החלו לעשות ענפים ולתת פרי לעם ישראל, אשר קבעו לערבו, התחילה התחלת זור, איזה מופלא. נו, ומה יהיה? מה יהיה? איך להתמודד? נדמה לי שקל לנו כבר היום יותר, אני אגיד לכם למה. אני גם כבר טיפה יותר מבוגר ממכם. אני זוכר את עצמי בצעירותי, שומע את השיחות של הרב הדרי ביום העצמאות. ומאז עברו 30 שנה. וואי, כמה מלחמות עברו מאז. הספקתי ללחום, הספקתי לשלוח ילדים לצבא, ילדים, תלמידים למלחמות. אני מרגיש, קל לנו כבר יותר היום להגיד, אנחנו רואים פה שיש משהו מופלא. יש מלחמות, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. והקשר שנגמרים הפצצות כאן, במלחמת יום הכיפורים, נגמרו הפצצות בארץ. היה צריך להזרים רכבת אווירית מארצות הברית, נגמרו הפצצות בארץ, לא היה לטנקים פגזים. עם ישראל נגד כל האמברגו מצרפת, ואוניות וספינות הטילים ברחו משרבורג. זה פשוט לא הגיוני מה שהולך פה. לא הגיוני, הגיוני, unreasonable. זה לא הגיוני. זה לא רציונלי מה שהולך פה. אני אומר, קל לנו קרקוק, עוד לא ראה את כל זה. והוא נקרא תכף איך הוא רואה את זה. אני מרגיש שקל לי יותר. כי אני אומר, מי שעשה ניסים לאבותינו עדנה, והיא שעמדה לאבותינו, אני כבר רואים את התהליך, זה גם יהיה הלאה. אז יבוא איראן, הוא יצליח לייצר, לא יודע איך. עברנו את סדאם חוסיין, נעבור גם אותו. זה ברור לנו. השמש בצהריים, אנחנו רק לא יודעים מה היו המחירים, אבל הגאולה תמשיך. מקווים שלא יהיו מחירים, מקווים שיהיה חסד אלוקי בלי מחירים, אבל אי אפשר לעצור את המרכבה הזאת. אין דבר כזה. עם ישראל לא יחזור יותר לגלות אירופה. עם ישראל לא יחזור יותר לגלות. מדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו. התחלת, זה כבר מזמן היה התחלת. וכותב הרב קוק, נו, מה המשך? עיני כל חודר ברוח דעת היו תמיד נשואות. מי שיש לו עיניים חודרות, עיניים מתבוננות, הוא תמיד הים עיניו היו נשואות, כי יד השם הנוהגת כל מסיבות דורים תפליפ לאותיה. מי שמתבונן יודע. אני אומר היום שוב שקל לנו יותר להגיד את זה היום אשר שהוא אמר את זה, וקל לי להגיד את זה היום יותר מאשר לפני 30 שנה, וקל יותר להגיד את זה היום מאשר שהייתי בשיעורי נכנסנו לקרב סולטן יעקב ומדינת ישראל הייתה במצב מורכב בצפון. אנחנו יודעים שזה מקומי, אבל אנחנו יודעים שהתהליך הוא ודאי נצחי. אבל הרב קוק ראה את זה שעוד לא היה אפשר לראות מה שאנחנו רואים היום. הוא לא ראה מעולם מרכבה, אבל הוא ראה את ההנהגה האלוקית, ולכן הוא אומר, יד השם תפליפ לאותיה להביא את ההתחלה הזאת למעלה יותר רוממה, והפלא הזה קם ויתה בימינו לעינינו. איזה דבר מופלא. הוא כותב את זה ב-1918. מה היה אז? גדוד נהגי הפרדות בגליפולי, כמה יהודים דלוחים ששמו אותם להיות נהגים של פרדות. והרב קוק באותו שנה, זה בסוף מלחמת העולם הראשונה, שהוא מגלגל את הצהרת בלפור באנגליה ולונדון, הוא רואה קדימה. הרי מי יכל לחלום בכלל על דבר שיהיה תוך כל כך קצת שנים, ב-1918, עוד מעט יהיה 100 שנה, עוד 3 שנים לדברים האלה שהם נכתבו. מי יכול לחלום שתוך 97 שנה יהיה כזה מצב? אינני יודע אם הוא ראה את הפרטים, אני לא יודע בדיוק מה זה רוח הקודש, אבל הוא ראה את ההנהגה האלוקית. כי מה שאנחנו רואים זה בעצם התלבשות של ההנהגה האלוקית. ההנהגה האלוקית מתלבשת. כשאנחנו רואים אדם עם לבוש, אנחנו מזהים אותו לפי הלבוש, אומרים זה קצין משטרה, זה חייל, זה הופעה. היום בהלוויה נכנס הרב דורון, הרב הראשי לישראל, כולם ראו תאר של רב ראשי לישראל בלבוש ספרדי. הופעה זה הגילוי. הרב זצ"ל ראה את הנשמה, אנחנו רואים את הלבושים. הלבושים האלה זה מדינה, זה רכבת, זה צבא, זה מרכבה, זה חץ, זה מה לא? כל מי, איזה כלום שבכלום, כלום שבכלום, קצת יהודים שחוזרים אל הארץ, ואיך הוא ראה את זה? אבל תשמעו את השורה האחרונה שאני רוצה לצטט, זה פשוט מופלא. הפלא הזה קם ויתר בעינינו, הוא בא ויתר, ויתר בימינו לעינינו, לא על ידי מעשה האדם ותחבולותיו, כי אם על ידי מפלאות תמים דעים. זאת אומרת, ודאי הרב קוק הוא זה שמצווה על התהליך. מי אם לא הרב קוק בדור שלנו הוביל את התהליך המעשי מתוך התורה? מי אם לא תלמידיו של הרב קוק הם שבונים? מי אם לא תלמידיו של הרב קוק הם שבונים היום, מובילים את הצבא? אותה דרך שהתחיל הרב קוק, שבניין הארץ והמדינה, מתוך אותו חזון, מתוך אותה נבואה, מתוך תורה, מתוך גדלות של תורה. הלו, תלמידיו של הרב קוק הם עושים את הכל. אבל מה זאת אומרת שעושים את הכל? פירוש הדבר ריקוק מאוד פשוט, חובה מוטלת עלינו לעשות את ההשתדלות שלנו לצאת ולהילחם את מערכות ישראל ולבנות צבא ולהשתדל להחזיר שבויים ונעדרים וגופות נעדרים. הכל 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 מוטל עלינו, אבל אנחנו יודעים שהכל זה לבושים להנהגת השם. אנחנו יודעים באמת שיש פה משהו אלוקי, שכבר כש120 נביאים כתבו את התפילת 18, הם בעיני רוחם ראו או את הלבושים או את הנשמה, וגם של הגאולה, של ההתחלת הגאולה, שאנחנו בלא שום ספק חיים בה. לא יעזור לאף אחד, מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו. יש כאלה שמנסים לגלגל את זה ולהוריד את זה, יש רואים שתהיה ראשית צמיחת גאולתנו, זה הכל בלופים. זוהי ראשית צמיחת גאולתנו, כך הורתה לנו הנבואה, כך הורו לנו גדולי ישראל, כך אמר לי בצעירותי האפרים ופתח לפניי מקורות מלא 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 להגיד שלא יהיה חורבן שלישי, כי זהו התהליך. התחלת, אומר הרב קוק, זה תהליך, והתחלת הזו היא ודאי תימשך. למה? כי זהו התהליך האלוקי. איך זה יהיה אנחנו לא יודעים, אנחנו רואים אבל שזה הולך ונהיה, והתפקיד שלנו הוא לפעול בתוך התהליך הזה. הרב צבי יהודה היה מספר שהרבט סמואל, הידוע כנציב הראשון הבריטי בארץ ישראל ליהודי, היה דבר שהתרגשו ממנו מאוד. אז הוא סיפר לרב שבוועידת סן רמו המפורסמת שאישרה את המינוי הבריטי הזה על ארץ ישראל, כן, שהם אמרו שזה בית לאומי לעם ישראל, אז אמר הרבט סמואל הרב קוק, ככה הרב צבי יהודה מספר, שהוא, אני מצטט, שהוא על כל צד ושאל את יד השם, את יד ההשגחה העליונה, שימו לב, שהסירה את המכשולים ואת המכשילים. שומעים? הרבט סמואל, הנציב הבריטי העליון הראשון בארץ ישראל, הוא ראה את יד השם, אותה יד השם שהרב קוק כותב עליה ב-1918. הוא כותב שהוא ראה את המכשולים והוא ראה שיש מכשילים. מכשילים יש לנו כל הזמן, ברוך השם, תמיד היו ותמיד יהיו. פעם קוראים לזה ככה, לא להגיד שמות, שאחרי זה יגיע, ישמיעו את זה ומי יודע לאן זה יגיע. מכשילים יש לאורך כל הדרך, מכשולים יש לאורך כל הדרך. זוהי הדרך, הדרך עם מלחמות, הדרך עם מכשולים, הדרך עם ניסיונות, הדרך היא עם יום הזיכרון שפותח את יום העצמאות. זוהי הדרך. אבל בוודאי המשמעות היא אלוקית. מי שמוביל את כל התהליך המופלא הזה זה מה שנקרא מדינת ישראל. מדינת ישראל היא הזרוע המבצעת את התהליך האלוקי הזה של שיבת ציון, את דבר השם, שכאשר יחזקאל הנביא אומר שתהיה גלות, יחזקאל הנביא אומר שעם ישראל יצא בגויים, ויחזקאל הנביא אומר שיהיה חילול השם נורא והיום. הנביא יחזקאל מדבר על חילול השם אשר חיללו בית ישראל בגויים אשר באו שמה, ויחללו את שם קודשי ואמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו. היהודים באים מן הארץ אל חוץ על הארץ לגלות, והגויים אומרים, והכוזרי אומר, אין לי מה לשאול את היהודי על אמונתו, זה עם השם, אלה שאפשר לדרוך עליהם, לרמוס אותם, להרוג אותם, לבזות אותם, להשפיל אותם, זה עם השם? זה חילול השם. זה מה שהגמרא אומרת, אוי לו לאב שיגלה את בניו. הקדוש ברוך הוא הסכים שיתחלל שמו. איזה חילול השם זה הגלות? החילול השם הנורא ביותר הוא החילול השם שהיה לפני 70 שנה. החילול השם הנורא אשר היה בימי מלחמת העולם השנייה. והנה מה יצא מתוך כל התהליך הזה? מה יצא מתוך כל החילול השם הזה? מתוך כל החילול השם הזה יצא מדינת ישראל. אז אם הגלות אומר יחזקאל חילול השם, כך אומר הנביא יחזקאל, יורשה לנו לומר בפה מלא, מדינת ישראל היא קידוש השם לעיני כל הגויים. אם הגלות היא חילול השם, אז החזרה לארץ ישראל היא קידוש השם, והחזרה לארץ ישראל נעשית על ידי מדינת ישראל עם הדגל הזה שיש לנו כאן. כן, והיא בנתה את החורבה, והיא בונה את הארץ, והיא עושה רכבת, והיא יוצרת, מחוללת את ההליך האלוקי המופלא הזה אשר הלבוש שלו קודש הוא, והלבוש הזה הוא יום העצמאות של אותה מדינה קטנה. וכך אומר הנביא שם, אומר הנביא, אחרי שהוא מדבר, הנביא מדבר יחזקאל, קידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם. מה היה חילול השם? שהלכתם לגלות, שלא היה אפשר לחשוב שהדת היהודית היא דת האמת, כמו שהכוזרי אומר. מה יהיה עכשיו? ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם. מי מביא את העולים לארץ? מי נותן את האפשרות להשתקם ולהיבנות בארץ וברוך השם לקבל? כשהוריי הגיעו פליטי שואה באוניית מעפילים מסכנה וזרקו אותם לקפריסין, לא מי שיתבע את העלבון הגדול הזה. וכשעולים באים לארץ היום, יש שר קליטה שמחבק אותם עם סל קליטה, יש מדינה שמחבקת ועוזרת ובונה. נכון, יש ביוקרטיה במדינה, נכון, בוודאי שיהיה מי שיראה את הצללים, אבל כמה אור אלוקי, כמה חסד אלוקי יש בדבר הזה. צאו וראו ברחובות הערים כמה צרפתית שומעים עכשיו בירושלים, ודלכו וישמעו הרבה. ריבונו של עולם, קצת מזעזע, היהודים ישר זזים ועולים לארץ. הלוואי שיהיה בלי זעזועים, אבל הארץ קולטת. זה קידוש השם, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם. זה שאתם הייתם בגלות, זה שעם ישראל הושפל באושוויץ, זה שמטוסים אמריקאים עברו כל לילה 1,000 מטוסים ואף אחד לא מצא לנכון לזרוק פצצה אחת על הקרומטוריום, והיום אנחנו יודעים שזה היה בכוונה, כי מה הם יעשו עם 1,000,000 יהודים? זה חילול השם, זה חילול השם נורא. וכשעם ישראל נמצא במדינה שלו ויש ראש ממשלה שאולי הוא לא מניח תפילין רבנו תם, יכול להיות, אולי כן, אינני יודע, אבל יש ראש מלחמה שיכול להגיד יש כאן מדינה, אנחנו לא עוד אפשר ככה לבעוט בנו כמו שאתם רוצים. ריבונו של עולם נתן בנו כוחות, נתן לנו צבא, נכנסים ליום כואב, תראו כמה מצבא מסביב הזה, כמה המדינה חיה את היום הכואב הזה. של יום הזיכרון. זה מדינת פלא שיודעת להכיר טובה לחללים שעומדים על הדרך של הבניין שלה. זה דבר מופלא, אין דבר כזה בשום מקום, אין דבר כזה בשום מקום בעולם. והפלא הזה צומח וצומח וצומח. ואם לסיום צריכים לסיים בעצם ורוצים להגיד הרבה, אבל יבוא בישם יגיד, מה פתאום, זה לא, זה לא, זה לא. אסיים ברשותכם שתי דקות בדברי הרב צבי יהודה, בשיחות הרב צבי יהודה. היה מישהו שהתבטא, לא זו המדינה שאותה חזו נביאים. אני מסיים במה שפתחתי. נדמה לו, זה לא המדינה שנביאים דיברו עליה. ואני אומר, זאת המדינה שחזו נביאינו. נפתח את הספרים, חזו נביאינו ורבותינו בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, שיהיה קץ לגלות ותחזור ארץ ישראל להיות מיושבת על ידי זרע אברהם, יצחק ויעקב. יש מדרגות, צדיקים ולא צדיקים, נכון? אך היסוד הוא שהארץ תהיה מיושבת על ידינו, על ידי עם ישראל. יותר צדיקים, פחות צדיקים, ודאי אנו רוצים שהכל יהיה בקשרות, ועדיין אין לנו כל כך שמחה ונחת מריבוי תורה בישראל. כמה תורה גדלה בישראל מאז י' הדר שעמדתי על קברו של הפתוח של הרב צבי יהודה, הייתי בשיעור A. כמה תורה גדלה בישראל, כמה ישיבות שנקראות חרדיות, שנקראות ציוניות, מאז שהרב צבי יהודה נפטר. מרכז התורה עבר מלייקווד לירושלים. היום מרכז התורה בעולם נמצא בירושלים. אז יהיה מיר, אז יהיה הרמור, יהיה מרכז רב, ישיבת הכותל. מה עם נפקא מינה? יש כאן. אבל הרב צבי יהודה אומר אז, עדיין אין לנו כל כך שמחה ונחל מריבוי תורה בישראל. אך בפסוקי הנביאים נאמר שבאחרית הימים ושבתי ישבות עמי, ולא מוזכרות ישיבות או ישיבות תיכוניות. יש לראות את הדברים בשלמותם, החזרת ישראל על אדמתם חזרה והידבקות של אישים, חברה וציבורים בישראל, היא קודמת לכל. זה שחוזרים לארץ, ומתוך כך יבוא כל השאר. הוא הביא כאן את מה שמקודם קראתי אבל לא השלמתי. הוא הביא כאן את הדברים של רבי אליהו גוטמכר, שקראתי את הרישה של הדברים. קראנו בהתחלה שהוא כתב שכשיהיו 130 משפחות תהיה התחלת הגאולה, אבל הוא הוסיף עוד שורה אחת ואותה לא קראתי, בכוונה לא קראתי. הוא כתב, גם כשלא יהיו ישראל רואים לכך, זה לא בהכרח שכולם יניחו תפילין של רבינו תם. הוא היה גאון וקדוש וקדושה שייכת למדרגת רוח הקודש, והוא כתב גם כשלא יהיו ישראל רואים לכך. הוא ודאי רצה שיהיו ישראל קדושים בתורה, אך דרך הגאולה היא גם כשלא יהיו ישראל רואים לכך. והזכיר שבנו בתים ולתוקרמים הולך ומופיע, ובזה מתפתחת הבלבטיות שלנו על ארצנו ושברון עול הגויים. ברוך השם, הפעם זכינו ליום עצמאות בלי גויים. מה שלא נגיד, ב-70 שנה היה מצד החיים בשבוע שעבר באושוויץ. איזה מהפך של 70 שנה. איזה מהפך של 70 שנה. איזה חסד אלוקי. איזה מדינה נפלאה. ודאי ובוודאי ראשית צמיחת גאולתנו. ודאי וודאי צריכים להודות ולהלל. ודאי וודאי צריכים להעמיק וללמוד את הסוגיות האלה כמו שלומדים סוגיות. כמו כל דבר. קצת ניסינו לטעום היום ולראות ולהתבונן את יד השם, אשר תלמידי הגר"א לפני 203 שנה ראו את הבקיע של החלון הראשון, שילך ויגדל עד אשר יאיר היום הגדול ונסו הצללים, ובעזרת השם גם ייגמרו השאלות ונזכה לראות עין בעין בשוב השם ציון.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.